הכל חי אונליין 93fm.co.il ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי ברדיו, איתי באולפן, איש הרדיו הוותיק, רבי יוסי אייזנטל ורב דוד קליגר, שבזכותם קולות השידור מגיעים עליכם. היה זה במוצאי שבת. נכנסתי לאחד המרפאות של בית חם לסידור כלשהו. להפתעתי, המפתח בדלת הראשית לא נכנס. מישהו בפנים, מוצאי שבת? עוד בטרם הספקתי לחשוב, והתשובה ניצבה בדלת. בוא, כנס אריה. קרה משהו נורא. משהו ממש נורא, סיפר לי אחד ממדריכי השיקום. הוא נזרק על הקורסה, חיוור כסיד. ידיו מכסות את פניו ורעד קל ניבט בהם. לצערי, כשאני רואה את העובדים שלי במצב כזה, אני לא צריך לנחש מה קרה, אלא רק לשאול שאלה אחת. מי הפעם? לאחר עוד כמה שניות של שקט, הוא פותח במילים האלה. כל כך הרבה השקעתי בו. למה הוא עשה לי את זה? כל כך הרבה, כל כך הרבה שנים. והנה הכל נגמר. הייתי בטוח שהוא כבר עבר את התקופה הנוראית הזאת. אני מצידי מנסה שוב לנחם ולעודד. אתה עשית את שלך כל השנים. לא יכלת למנוע את זה. ככה זה כשעוזרים לאלפי אנשים פגועי נפש. לעתים ישנם מקרים של אנשים שסובלים כל כך, וברגע של ייאוש עושים את המעשה הנורא מכל. אני מנסה לנחם אותו. נכון, אבל פה קרה משהו מיוחד. בדיוק אתמול בלילה חשבתי להתקשר אליו. הייתי כל כך עסוק עם הילדים. אמרתי לעצמי, נדבר איתו מחר. והנה, הנה זה קרה. את מחר כבר הפסדתי. הנה מוצאי שבת, ואין לי כבר עם מי לדבר. קשה, קשה מאוד לנקות מצפון של איש מקצוע שמרגיש שפספס. אבל כל מי שעוסק בצורה מקצועית עם אוכלוסיית בריאות הנפש, מכיר את המציאות הזאת. אני באופן אישי, כמנכ״ל של בית חם, מעסיק מאות בעלי מקצוע מתחום הטיפול והשיקום. אני מוצא את עצמי מפעם לפעם צריך לחזק ולהחזיק רופאים, פסיכולוגים, עובדי שיקום, שאחד מהמטופלים שלהם נפטר מעולם האיסורים שלו בצורה טרגית כל כך. כידוע למי שעוסק בתחום, תקופת החגים היא תקופה קשה מאוד לסובלים מבעיות נפשיות. המקרים הטרגיים מתרבים. אנחנו יודעים זאת משנה לשנה, אך לעולם לא יודעים מאיכן זה יפתיע. היום נדבר על התופעה המצערת הזאת. נביא את הזווית שלנו, של אנשי המקצוע, למקרים קשים שפקדו אותנו בתקופה האחרונה. נראה כיצד אפשר אולי לזהות סימנים ראשונים שיכולים למנוע את הבריחה מהעולם הזה בצורה כל כך קשה. ונעשה זאת בעזרתם של דוקטור שמעון בורשטיין, פסיכיאטר מתל השומר. לילה טוב.
ערב טוב לך, למאזינים.
ועם המדריך השיקום שלנו, העובד הסוציאלי, שמעון אפללו. לילה טוב גם לך. אנחנו לא שומעים אותך, אני חושב. חסר לנו פה את המיקרופון, עוד מעט יסדרו את זה. אנחנו נפנה לדוקטור שמעון. בוא תאמר לי בבקשה, דוקטור שמעון. איך יכול להיות? מה קורה לבן אדם שהצורך הכי הכי חזק אצלו, הכי בסיסי, הדבר הכי חזק אצל הבן אדם, זה העניין של רצון לחיות. מה קורה לבן אדם שפתאום הרצון הזה נעלם? לאיפה זה הולך? למה אנשים עושים את זה?
יש כמה וכמה סוגים וכמה וכמה מצבים שבהם אדם לוקח את ההחלטה המאוד מאוד קשה הזאת. בחלק מהמקומות, בחלק גדול מהמקומות, זו נקודה של ייאוש. לא אובדן של רצון באופן משמעותי וארוך, אלא משהו שהוא אימפולס, דחף, רגעי.
משהו רגעי שקרה פתאום?
רגעי של ייאוש, או רגעי של תסכול, או רגעי של כעס, שאיתו אתה עושה מעשה שממנו אי אפשר לחזור. באחדים מהמקרים זה לא מתוך תובנה. אנשים שנמצאים במקום נפשי אחר, בהבנה נפשית שונה משל אדם בריא, לא מבינים באמת את המעשה הזה, או לא מבינים לאשורו את המשמעויות שלו. וישנם גם מיעוט שבמקרים שבהם אנשים, מתוך הבנה שלמה, נוכח הקושי והצער וההתמודדות של החיים, מחליטים לעשות את הסיום המאוד מאוד טרגי, עצוב, קשה הזה של הסבל שלהם.
אם אני מבחין, אני מבחין שאתה כאילו מחלק את העניין הזה, שאנחנו ככה נמנעים בשידור לקרוא לו בשמו המפורש, אבל אנשים שלא עלינו מתו במוות נורא טרגי, נורא קשה, לקחו את חייהם בידיהם, אני מרגיש שאתה מחלק את זה לשתי חלקים, כאילו יש אדם שהוא בריא וקיבל איזושהי החלטה נוראית כזאת, לבין האוכלוסייה שבה אתה ואני, אנחנו, מטפלים, שזאת אוכלוסייה שהיא עושה את זה ממקום אחר, ממקום שהתובנה לא נמצאת. הלוכן?
למעשה שלושה. שני החלקים שאתה ציינת, אחד, האדם הבריא שקיבל את ההחלטה הקשה, הבלתי נתפסת הזאת. האחר הוא באמת האדם מתוך האוכלוסייה המטופלת שלי ושלך, שלא באמת נמצא במקום של החלטה, והקבוצה השלישית היא אנשים שלא באמת התכוונו לאבד את חייהם.
זאת קבוצה אחרת של אנשים שנדבר עליהם במשך, שניסו ובטעות זה הצליח להם.
או בטעות, או שניסו מתוך דחף, אבל לו הייתי מצליח לעכב אותם שעה, הם לא היו עושים את זה שוב. כלומר, אם היה עומד אותו אדם באותה מצוקה נוכח עזרה מיידית, היינו מצליחים למנוע את אותו משברון רגעי ולהתקדם הלאה בחייו מבלי שהיה עושה את האקט המאוד אימפולסיבי הזה.
ושם יש את הצער הכי גדול של המטפל שתיארנו במונולוג, שרופא, מדריך שיקום, מרגיש פספסתי.
יש את הצער הכי גדול, אבל הוא לא מוצדק. כלומר, אנחנו לא באמת יודעים
אתה יודע שמצפון לא צריך להיות מוצדק. זה נכון. עם רגשות לא מתווכחים.
זה נכון.
יש רגש שמציף את הבן אדם, ואתה צריך לנסות לנקות אותו, ובשביל להשאיר את זה, הבן אדם שואל אותך שוב, ושוב, ושוב. אז בעניין הזה אנחנו נעסוק היום. מאזינים יקרים, מאזינים שרוצים לעלות לשידור בעניין הזה, בלהבין איך הדברים קורים, איך אפשר למנוע אותם, מה המבט הנכון, ההלכתי, האמיתי, של התופעה המצערת הזאת, איך צריכים להתבונן בראייה אמיתית ולא ראיית המה יאמרו של האנשים, אם חס וחלילה זה קורה בקהילה, במשפחה, מוזמנים להתקשר ל-058-600-9393, 058-600-9393, אפשר לפנות אלינו גם בפקס, שהמספר שלו, 03-616-4477, או דרך האתר של רדיו קול חי, בחלונית, הודעה לשידור. ועכשיו אליך שמעון, לילה טוב.
לילה טוב הרב מונק, לך ולדוקטור בורנשטיין היקר, ולכל המאזינים.
יופי. אז אתה חוזר מחתונה, והנה אני מביא אותך לנושא קשה כל כך, אבל נושא שאני חושב שאתה, יש לך בו איתו היכרות גדולה, מעצם הלימודים שאתה למדת וסוג של עבודת מחקר שאתה עשית בעניין הזה, וגם אפשר לגלות למאזינים שגם אתה כאדם שעוסק כבר הרבה שנים בשיקום, חווית לא פעם את ההרגשה הגדולה והקשה של הנה פספסנו.
לצערנו הרב, כמו שהגדרת את זה הרב מונק, ההרגשה של פספוס, למרות שאנחנו עושים כל אשר לאל ידינו לעשות, קורה ודברים יוצאים לצערנו משליטה. אני מעביר הכשרות לפסיכולוגים ולאנשי מקצוע בתחום של אובדנות בציבור החרדי. אני מאמין שיושב פה דוקטור בורנשטיין שיש לו מחקר מאוד מאוד גדול על כל העניין הזה, ואנחנו מכירים את המחקר הזה, וכמובן המאזינים גם ישמעו בהמשך. לצערנו הרב, כן, יש דברים שתופסים אותנו בעבודתנו השוטפת, וזה מכה אותנו, ואנחנו חייבים להמשיך הלאה. זה חלק מהעבודה שלנו.
תאמר לי, איך אתה בעצמך, אחרי כזה מקרה, אני יודע איך אתה מרגיש, אני זה שבאותו, באותם רגעים, אם אתה פונה אליי, אז
תמיד פונים לרב מונק.
כן, אז אני צריך ככה לנסות להחזיק. אבל מה אתה יודע לומר לעצמך ולמאזינים שלנו? איך אתה אומר לעצמך, זה לא יקרה שוב למטופל שאני מטפל בו? מה אתה עושה? יש איזה שהם סימנים ראשונים שאתה אומר, אם אני שומע את הדבר הזה, אני יודע שאני צריך להתחיל לשים יד על דופק.
שאלה מאוד מאוד רחבה, ואני חושב ככה זה יהיה יומרני להקיף את כל הצדדים של השאלה.
לא, אנחנו נצא עוד מעט להפסקת פרסומות, אז עד הפרסומות בוא תן לנו ככה ככותרת, האם יש דרך בכלל למנוע דבר כזה?
אני חושב שפה זה מתחבר למה שדוקטור בורנשטיין אמר, שיש פה שלושה סוגים של אנשים. יש לאנשים שאנחנו יודעים שהיה להם ניסיונות בעבר. לאנשים האלה אנחנו שמים כפול ככה השגחה. ואנחנו,
דגש.
כן, ואנחנו ככה מסתכלים על ההוגנים שלהם, כמה ההוגנים יש להם בקהילה, במשפחה.
ובשפת העם, מה זה הוגנים בשפת העם? הוגנים,
זה אומר אנשים, לאו דווקא אנשי מקצוע. תכן זה, בוא נתחיל באנשי מקצוע, הרופא הפסיכיאטר, העובד הסוציאלי, הפסיכולוג, המתאם טיפול של אותו בן אדם, ובתוך הקהילה זה הרב, שבאמת אנחנו יכולים לגייס הרבה פעמים את הרב, שעושה עבודה נפלאה עם אותו בן אדם, וגם מגייס את כל העניין של התורה, לעניין של אובדנות, כידוע וחי בהם ולא שימות בהם, יש הרבה מה להרחיב בעניין הזה של הדת. אז לכן, יש רמזים, ויש גם את החלק של אנשים שאומרים, יש את המשפטים, כתבתי לי כמה, בקרוב אני לא אהיה בסביבה, או למשל לא תצטרכו לטפל בי יותר.
אני הייתי מציע שאולי אנחנו נמשיך עם המשפטים האלה מיד אחרי שאנחנו נחזור ממקבץ הפרסומות, מהתנחת המוזיקלית קלה, ואנחנו נשוב, אז מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, מי שרוצה להתקשר אלינו, מוזמן, אני כבר רואה שהטלפונים מתחילים לזרום פה, 058-693-93, 058-693-93, אפשר דרך הפקס שלנו במספר 03-616-4477, או דרך האתר של רדיו קול חי בלשונית הודעה לשידור. יוצאים למבזק פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, אתם כאן איתי בתוכנית ידיד נפש, ואיתנו היום באולפן דוקטור שמעון בורשטיין ושמעון אפללו. שניהם בעלי מקצוע, אחד מהם רופא ואחד מהם עובד סוציאלי. והנה אנחנו פונים לשיחה הראשונה, לילה טוב.
לילה...
כן, שלום לך.
שלום,
לדעת
פה אהרון. רציתי לשאול בקשר, אם אני יודע על מישהו שיש לו צד לעשות כזה דבר, מה אני אמור לעשות? איך אני אמור להגיב?
איך אתה יודע שיש לו צד לעשות דבר כזה? כלומר, איך המידע מגיע אליך?
הוא מדבר איתי על זה, וזה גם נראה.
מה הוא אומר לך? בוא תפתח קצת את השאלה. בן כמה הבחור שאנחנו מדברים עליו?
בן 16.
אוקיי. ומה הוא אומר? איזה משפטים הוא אומר?
הוא לא אומר את זה בצורה ש... שכאילו... ממש על זה. הוא... זה איך שהכל ביחד. הוא מדוכה והוא אומר אין לי כוח, חיים.
אתה יכול קצת לתאר לנו את הבחור, מה הוא עושה בחיים? זה בחור שנמצא במסגרת, לא נמצא במסגרת, מה הרקע המשפחתי נמצא. שלו, יש הורים, אין הורים... בוא, תתאר לנו ככה קצת יותר את התמונה, סליחה?
הוא נמצא במסגרת משפחה נורמטיבית. יש לו קצת בעיות בלימודים.
ו?
גם בחברה קצת.
בעקבות מה יש לו בעיות בחברה? הוא שובב, הוא משתולל, הוא חסר טקט, הוא לא מבין קודים חברתיים. סליחה?
אלים.
אלים.
הוא קצת אלים.
אוקיי, טוב, אני חושב שזה מספיק ככה בשבילי ובשביל המאזינים להבין פחות או יותר את התמונה. אנחנו נבקש מדוקטור שמעון בורשטיין להגיב לך על הפנייה הזאת. בבקשה.
קודם כל אני אתחיל במה שזו שאלה מאוד חשובה, כי בסופו של יום אנחנו מדברים איתכם המאזינים, אבל אתם מכירים את האנשים מסביבכם ואת החברה שמסביבכם, והקולות האלה יגיעו בראש ובראשונה אליכם לפני שהם יגיעו לאנשי המקצוע. עכשיו, מאחר ובמרבית המקרים באמת אין לך כלים להערכה לדעת לבוא ולהגיד עד כמה באמת האיש הזה מסכן את עצמו ועד כמה באמת המצוקה שלו גדולה, מה שאני הייתי מציע בראש ובראשונה לעשות באופן עקרוני זה למפות את גורמי התמך, את הסביבה הקרובה התומכת של אותו אדם, ולבקש ממנו את הרשות לפנות אליה.
כלומר, צריך להתייעץ, אני ככה שואל אותך דוקטור בורשני, צריך להתייעץ עם בן אדם שמשתף חבר קרוב בעניין הזה, לשתף אנשים שאולי השיתוף שלהם ידחוף אותו לעשות את זה, כי... הנה הוא לא שומר לי אמונים, חשבתי שיש לי חבר שאני יכול לשתף אותו, והנה הוא מאחורי גבי מדבר עם אנשים, זה לא יכול לדחוף בן אדם לעשות את הצד הזה, או אולי לא לדבר יותר, ואז שמה לעשות את זה פעם אחרת בלי לדבר?
ראשית כל, אני חושב שיש צורך לבקש את רשותו לדבר עם מישהו, ולו בגלל הנושא הזה, כי בנקודת הזמן הזאת, אגב, בן כמה המאזין?
אני?
כן.
אני בן 16.
בן 16.
אתה חבר לכיתה שלו, לקבוצה שלו.
כן.
בנקודת הזמן הזו, ככל שידוע לנו, אתה נקודת התמך היחידה שלו. אנחנו כרגע לא יודעים עד כמה הוא שיתף אנשים אחרים.
או שהוא כן יודע, אולי הוא יודע, בוא תשתף אותנו.
אם אני יודע כמה אנשים הוא שיתף?
אם אתה יודע אם הוא שיתף אנשים אחרים, הוא פנה ל...
לא, הוא מופנם קצת. לא בדיוק, אני מדבר איתו, אבל לא נראה לי שום שתף כדי לאנשים אחרים.
אם אני לא טועה, דוקטור בורשטיין, אני מרגיש שיש פה בחור צעיר, גיל 16 זה, סליחה ככה, ילדון בחור, מתבגר, ובכל זאת הוא עוזר אומץ ומתקשר, ואני מרגיש שיש פה באמת איזשהו חלק שלנו, כאנשי מקצוע, קצת להוריד ממנו את האחריות ולהעביר את זה באמת לסמכות, אולי קצת שיותר יכולה לקחת אחריות על העניין הזה, אז אולי בלי להתייעץ איתו, הוא צריך לפנות למשגיח ולהגיד, אני רק רוצה לידע בשביל שאחרי זה לא יהיה משהו, המשגיח בישיבה או ראש הישיבה או ההורים, מה אתה אומר על זה?
לגבי ראש מסגרת אני בהחלט מסכים. לגבי הורים הייתי נזהר עם האמירה הזאת, כיוון שזה בדיוק המקום שבו הדברים, כשאתה פועל למשגיח או אפילו לאיש מקצוע, ומשגיח הוא בעיני איש מקצוע בתחום החינוך לכל דבר ועניין, הוא יודע איך לגשת לבחור, לאיזה גורמי מקצוע לפנות. לא תמיד כל ההורים בכל המסגרות יודעים איך לגשת לבחור כזה, והתגובה שלהם יכולה להיות יותר מלחיצה ויותר מייצרת מתח.
מצד שני, כשכולם כאילו יודעים ומנסים לטפל, זה כזה, כאילו מראה לבחור, כאילו כולם יודעים שזה, זה יכול לדחוף אותו יותר.
תראה, יש פה שאלה של מחיר בסופו של יום. אנחנו מדברים על בחור צעיר, שלפחות ברמת החשדות שלך, עלול לשים קץ לחייו. זה לא שאלת משחק של בני 16, שמישהו חשב אולי לעזוב את הישיבה. זו שאלה כבדת משקל. ולכן, כן צריך לערב בגורמי מקצוע. מבחינתי, ככל שאני יודע, גורמי מקצוע שקל לערב אותם, קל לפנות אליהם וידעו, לא לפתוח את זה כנושא לשיחה רחב, לא לעשות מהדבר הזה איזשהו קושי עבור הבחור, אלא באמת להושיט לו יד, אלה גורמי החינוך בישיבה וגורמי מקצוע ככל שישנם. אני יכול להבין את הרתיעה מלערב בני משפחה, לפעמים הם בתחושתו של המטופל לא מבינים אותו, לפעמים חלק מהאימותים הם מולם, אבל לבטח הייתי מערב איזשהו איש מקצוע, במקרה הזה ראש ישיבה משגיח בצורה עדינה, שמעתי, יש לי תחושה שמה, אני מניח שהוא כבר ידע כיצד לגשת לנושא הזה, זה מסע כבד מדי עליך כבחור בן 16, וההשלכות שלו הן רחבות מדי, מכדי שאתה תוכל לעשות את ההפרדה בין הנכון ללא נכון. הייתי מעביר את הכובד המשקל הזה שאתה מתמודד איתו כרגע, לאנשים שזה התפקיד שלהם והמיומנות שלהם, והם התנסו בדברים האלה, הרי ברור לך שראש ישיבה, אדם מבוגר שהעביר אלפי תלמידים, כבר נתקל בסיטואציות דומות, ויש לו את העדינות הנדרשת, ואת העניין ההלכתי וההבנה ההלכתית של איך לגשת לדברים האלה. יותר משלך יש, וזה מבלי לזלזל בך, מה שאתה עושה עכשיו הוא מעשה שהוא גם מאוד חשוב וגם מאוד אחראי. אתה פונה ומבקש למעשה סיוע על מנת לסייע לאותו בחור.
אהרון, אני חושב שקיבלת עיצה טובה, מילים כדורבנות. שמעון רוצה להוסיף ככה משהו, ממש עוד מילה, ואנחנו כבר ניגשים הלאה.
אני חושב שהשאלה הזאת כל כך טובה, מכיוון שבזכות השאלה הזאת נוכל לגוע באיזה מיתוס, ואולי לפוצץ אותו. המיתוס שאומר שאם לא נדבר על אובדנות, היא לא תקרה. אני חושב שברגע שאנחנו נדבר, הוא בא ודיבר איתך על אובדנות, וככל הנראה הוא סומך עליך כאל חבר טוב, ואתה דמות משמעותית בעיניו. אני חושב, ירושה לי ככה להוסיף, שלא להבטיח לו, לא לדבר עם גורם מקצועי או גורם רבני, אני חושב שכן כדאי למצוא את מישהו הכי קרוב אליו במשפחה, ולגשת לאותו אחד שהוא קרוב במשפחה, שהוא סומך עליו ולדבר, בנוסף גם...
או בישיבה. כן, לפעמים זה יותר טוב, כי לפעמים, כמו שאמר הרופא, מוקד החיכוך נמצא בתוך המשפחה, ולכן יכול להיות שככה להגיד למשגיח או לראש ישיבה, אני לא רוצה שדברים יחזרו אליי, אבל אני רוצה לידע אתכם, תעשו בעדינות, אולי עוד שבוע, אולי עוד חודש, אבל ככה...
אם כי זה נושא קריטי.
כן, אז לא לדחות.
לראש ישיבה, כמובן שהוא יטפל בזה, אבל העדיפות הראשונה זה לגשת לבן משפחה שהוא יכול להיות לא להורים, שיש לו, אולי יש לו אותה בחור קונפליקט עם ההורים שלו. אז לפנות לאיזה אח בוגר, לאיזה דוד שיש לו ככה קשר מיוחד איתו, ושוב, לדבר על אובדנות, זה לא גורם להתאבדות. עד הרבה, זה גורם לאנשים שיש להם את זה בראש, והם חושבים לעשות את זה, זה גורם להם להגיע ולפנות לקבל עזרה.
יפה, יפה. תודה אהרון שפנית. אני באמת באופן אישי ככה מתפעל, בחור בן 16, כל הכבוד על האחריות שלקחת על עצמך, ותודה שעלית לשידור, ואנחנו מיד פונים למאזין הבא. הלו? לילה טוב. כן. רק לחבות את הרדיו בבקשה בבית, כי אנחנו שומעים הרבה עד.
שלום.
כן, שלום. הלו?
כן, שלום. יש לי חברה טובה. אני הייתי מאושפזת בעקבות פרידה מבעלי. מאושפזת כבר הרבה שנים בבית חולים פסיכיאטרי. ותודה לאל, בזמן האחרון קראתי בספר בגן האמונה, ואמרה, כך כתוב שם, מועדות השם על הצהרות, והוא משעות, ואומרת, אז איתי את זה, אמרה, תודה לאל. אז באמת יצאתי משהו, מרגישת הרבה יותר טובה. אז ויש לי שם חברה מאוד טובה. היא בת של... חברה מאוד טובה, בת של 21, והיא מגיע 20 מאושפזת בהמון, המון השפעים, אמרה, איזה מרחמת אלה. אבל היא כל כך טובה, יש לה כיבוד הורים, צנועה, וכל כך רצית נפש, היא חכמה, ו... הייתה, אז יד שלחת את אמרתי לה, שעוד רבה לך רק שהגעתי לי שם רק בשביל להכיר אותה, וממש הבנתי ממש שם.
אמא, אני רוצה רגע לנסות להבין, ואולי ככה קצת בצורה יותר ברורה, שהמאזינים שלנו גם יבינו, כן. את בת 31, ואת היית מאושפזת מספר...
לא, זה חברה שלי, אני... לא, זה חברה שלי.
כן, ומי...
בת 23.
כן, ואת...
אני בת
23. ואת היית מאושפזת?
כן, כן.
במצבים שהם
ממש,
כך...
ממש גם אני הייתי במצבים שכבר לא רציתי לחיות. אז תודה לשם השם. לא, הגעתי ממש למצב הכי ספר, שיכולתי להגיע מאוד, שעודתי לשם תחתות, ומכל מיני בחינות, כאילו הייתי מפחד להרוג. הייתי מרגישה שנמצאת את זה כאן נוחר, ובגלל זה הייתי נשאום אותם את המצחות, וישים לכם.
השאלה, השאלה שלי, אני מבין שאת היית באשפוז, ויש לך חברה בת 31 באשפוז, שהיא גם עוברת תקופות מאוד קשות.
כן, אז ברוך השם, אני כבר, אני כבר עברתי שם שאני עברתי, אני כבר כמעט יוצאת מזה.
ואת רוצה לדעת איך לעזור לחברה? זאת השאלה?
כן, היא מאוד טובה, היא הייתה מקשיבה לי, מעודדת לי והכל. יש לך קשר מאוד טובה, אורם, שחשב, אבל מה יש לנו שאוחד? היא כל כך טובה, אבל בכל חושב שזה איזה בעיה או משהו, אבל היא יכולה ללמוד, יש לה שכה של פסיכולוגית, ממש היא יכולה, אני לא יודעת כרגע, אבל...
היא מאושפזת כרגע?
כן, פתאום, היא הייתה, פתאום הולכת, היא מתכנסת לתוך עצמה, חונקת את עצמה, וממש הצילו את הדרגים האחרונים.
אז מה השאלה שאת רוצה לשאול? איך אפשר לעזור לה?
כן, לא יודעת למה, אני עושה את זה לדברת, אתה מנעת איך, היא לא מדברת על זה.
אז הנה, בוא ניתן לרופא.
כן.
אני מציע שבוא ניתן לרופא לנסות...
היא עברה מסבר, אני לא יודעת איזה בקדר, היא עברה מסבר שמישהו הרוויח את הפסקת הזה.
אני מבין שהיא עברה משבר ושהיא מאושפזת, בוא ננסה לתת לרופא את האפשרות לענות לך איך אפשר לעזור לה, בסדר? אז בואי תקשיבי איתנו ביחד עם כל המאזינים, מה יש לרופא להגיד על בן אדם שנמצא באשפוז וניסה לחנוק את עצמו, וברגע האחרון ניצל, איך אפשר להמשיך לעזור לו? בבקשה, דוקטור.
קודם כל, תודה לך על השאלה. אנחנו חילקנו את האנשים לכמה קבוצות, והבחורה הזו שאת מדברת עליה שייכת בעיניי, לפחות לפי התיאור שלך, לקבוצת האנשים שלא באמת נמצאת במצב שבו היא מבינה את הנושא הזה של לקחת את החיים בידיים. מישהי שנמצאת בתוך משבר כל כך משמעותי, עם סבל נפשי כל כך רחב, גם אם יש לה איזושהי הבנה של המשמעות של זה, היא לא הבנה מלאה. וזו הסיבה שבגללה כרגע היא נמצאת במסגרת של אשפוז, על מנת לתת לה את השהות ואת הזמן עם טיפול ועם תמיכה, גם של רופאים פסיכיאטרים, גם של פסיכולוגים, גם של צוות וגם של מי שאפשר לרתום אותו מקרב חברים ובני משפחה, על מנת להתאושש, לבנות את עצמה לאט לאט מתוך המשבר הזה ולצאת לדרך חדשה, שחייבים להבין שיציאה כזאת היא איטית, והיא לא תמיד בשליטה שלנו. היא לא תמיד בשליטה שלה ולא תמיד בשליטה שלנו, ולפעמים מה שאנחנו עושים זה רק שומרים על הבן אדם ונותנים לו את הזמן להיבנות מחדש, את הזמן לקדוש ברוך הוא לעשות את הרפואה בדבר הזה.
אני מקווה שהתשובה שהרופא ענה היא ברורה. בואי את תמשיכי ככה לשמור על עצמך ולתמוך בה, ובעזרת השם הרופאים יצליחו לייצב אותה. אני מאוד מודה לך שעלית לשידור. מאזינים יקרים, אנחנו כרגע יוצאים להפסקת פרסומות. התנחת המוזיקלית ומיד שווים.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם. אתם כאן איתי בתוכנית ידיד נפש עם אריה מונק, ואיתי היום דוקטור שמעון בורשטיין ושמעון אפללו, ויש לנו מאזין על הקו. לילה טוב. הלו?
הלו.
כן, מאזינה. כן. אנחנו שומעים אותך, את יכולה לדבר.
אני עברתי בעבר, לא כל כך עבר, שני שנה, כמה ניסיונות התאבדות שלא כל כך הצליחו.
אני רק, סליחה שאני קוטע אותך, סליחה, יש אפשרות שאת משפרת את המיקום שאת עומדת בו, כי את מדברת מפלאפון והקליטה היא ממש גרועה, והמאזינים שלנו ממש רוצים לשמוע טוב, אז יש אפשרות אולי שתזוזי למקום עם קצת יותר קליטה?
עכשיו בסדר.
ואת לא מדברת עם רמקול?
לא.
מצוין, אז בוא ננסה להמשיך את השיחה, בבקשה. בת כמה את?
15.
כן, אז בבקשה, תמשיכי. אמרת שהיית שנה קודמת עם כמה ניסיונות אובדניים, נכון?
אוקיי, כן.
ו?
עכשיו אני הייתי מושפזת, אומנם לא בתחולי פסיכיאטרי, כי הרון שלי מועד תקשיב, אבל הייתי מושפזת תקופה די ארוכה. ברוך השם, אחרי הרבה הרבה עבודה וניסיונות, והמון מאמץ מצידי ועזרה מהרבה אנשים מסביב, ברוך השם הצלחתי לצאת מזה, ואני יכולה להגיד ולהעיד על עצמי היום שאני ממש מרגישה בן אדם חדש והרבה יותר ממה שהייתי קודם.
יפה, יפה, מעולה, מעולה.
יותר אוהבת את החיים, יותר נהנית בחיים, יותר שמחה.
אז בוא תספרי לנו, את יודעת, ממצב כזה של ניסיונות אובדניים לכזאת אופטימיות, בוא תספרי לנו דרך איפה זה עבר, איך עשית את זה?
אני לא אומרת שזה היה קל, זה בכלל לא היה קל, זה היה קשה. זה היה הרבה הרבה יותר קל לשקוע ונחזור על זה, כי הייתי כבר לבודה מניסיונות אחרים, אז כבר יכלתי לעשות את זה בצורה מוצלחת. וזה היה ניסיון נורא נורא מפתה, אני ממש החזקתי את עצמי בידיים. כמה שבני אדם מסביב מנסים לעזור ולשמור ולסגור שזה לא יעשה שום דבר, אבל בכל זאת, מה שבן אדם, אם בן אדם מתעקש על משהו, יעשה אותו. אז אני ממש החזקתי את עצמי בידיים והתעקשתי מאוד על עצמי. זה היה קשה, היה זמנים שכבר ממש כמעט נפלתי וקמתי, וזה היה תהליך ש... ברוך השם, אני חושבת שהיום אני חושבת שאם לא הייתי יהודיה ולא הייתי מאמינה, אז אני חושבת שממש לא הייתי שורדת את זה. לא היה נשאר ממני כלום.
תאמרי לי, את יכולה, יש לך את הכוחות ככה לספר לנו ולמאזינים למה רצית לעשות את זה? מה קרה?
אמ זהו, שהסיבה גם היום לי לא ברורה. כאילו, לא ממש ברורה. היה איזה משהו, אני לא זוכרת, אני לא יודעת אפילו מה. שפתאום התחלתי להרגיש נורא נורא רע עם עצמי, ודסוק. וגרר גם כל מיני מריבות בבית. לא התייחסתי לאף אחד, הייתי מנותקת, אז כעסו עליי, וניסו להבין אותי, ולא הצליחו, וזה היה איזשהו סיבוך שלם.
זה היה איזה רצון לברוח? זה מה שאת מתארת, רצון לברוח?
לברוח ממה?
לברוח מהקשיים? לברוח מהקושי?
זהו, נקודה הספקת הייתה באמת לברוח מהקושי, ואני ככה דמיינתי לעצמי להגיע לעולם טוב, שקט, בלי אנשים, בלי דרישות, בלי ציפיות, להיות פשוט לסיים את החיים הארורים, ככה חשבתי, כאילו
הלו? הלו?
כן.
כן, אנחנו פתאום לא שומעים אותך. אני, כן, שומעים אותך, תמשיכי.
החיים בשביל היו כמו משהו משהו אולי יותר נכון לדייק המקום הזה שבו הייתי אני על המקום שאין שום אפשרות לצאת ממנו.
אבל מה זה המקום הזה? שימי לב שאת הולכת סביב, ואני מאמין שעכשיו עשרות אלפי המאזינים שלנו רוצים לדעת מה זה המקום הזה. איזה מקום הוא יותר חזק מהמקום ומהרצון לחיות? איזה מקום זה? מה זה המקום הזה?
המקום זה הרגשה שאני חושבת, אני מנסה לנסות להבין את עצמי. שכולם כבר התייאשו ממני. היום אני יודעת שזה לא נכון, אבל אני בזמנו הייתי בטוחה שאני לא מעניינת אף אחד. ואחד ההורים שלי מאוד מאוד כועס עליי, ככה הייתי בטוחה. ובכלל מעדיף שאני לא אהיה. וככה יהיה לו יותר קל. זה מקום בודד לגמרי לגמרי, וגם האנשים שכן זיהיתי בהם קצת אמפתיה ורצון לעזור לי, אני כל הזמן הייתי מנקודת הנחה שהם דואגים לעצמם, אז אם הם עושים את זה אז הם כאילו הם מנסים לספק את עצמם, לתת להם מרגישה טובה, כאילו לא אמנתי שמישהו באמת מעוניין בי, זה כל העולם היה בשבילי איזשהו סבך ארוך ומסובך שלא היה לי מושג איך עוברים אותו. אני גם הייתי בטוחה שאין בן אדם מאושר בעולם, וכל האנשים הם כאילו חיים את החיים כי אין להם אומץ לעשות את מה שבאמת הם רוצים לעשות.
אוי, זה משפטים נורא קשים מה שאת אומרת, כי למעשה את אומרת העולם הוא מקום מאוד מאוד רע, וכל מי שנשאר פה זה רק בגלל שאין לו אומץ ללכת מפה. אבל כמובן שזו תפיסה מוטט מהיסוד. כי את יודעת שאת מבינה שהעולם הוא באמת עולם טוב, אני גם ככה שומע שההורים שלך, אחד מהם מאוד כעסת עליו, אבל בסופו של דבר הם כן היה מישהו שם שהוא היה התומך והמאמין ביכולות שלך, וזה מה שהחזיק אותך.
נכון.
יפה, סיפור באמת ככה. יש לך איזושהי שאלה שרצית לשאול, או שבאמת רצית ככה שהסיפור שלך יחזק אנשים אחרים? אז בוא נגיע לשאלה.
אני רציתי שתי דברים. דבר ראשון, אני רציתי לפנות לאנשים שהיו נמצאים במצב שלי, ולהגיד להם שלא התייאשו, ואפילו נראה להם שהכל כבר עבוד, ואין להם שום סיכוי, שינסו, שיפנו למישהו, שיעשו משהו, ואני לא יודעת בדיוק להגיד להם מה, אבל אני מעצמי, אני גם מוכנה, אני לא יודעת אם זה מתאים או משהו כזה, אבל אני מאוד רוצה לעזור לאנשים שהיו במצב שלי.
אני חושב שזה דבר שראוי לעשות אותו, אולי, אולי עוד קצת, עוד כמה שנים, ככה את יודעת שבכל זאת היא בוגרת ועם אחריות על עצמך, כיום את עדיין עם כל כמה שאת נשמעת מאוד 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 בוגרת, עדיין את קטינה וזה ככה, אני לא חושב מתאים בדיוק לגיל, אבל בהחלט כשתהיי בוגרת, אם האנשים שמכירים אותך יחשבו שזה נכון לך, אז בהחלט זה היה דבר שנכון לעשות. ומה השאלה השנייה שרצית לשאול?
השאלה שלי היא, עכשיו כבר הרבה פעמים כמו כל בן אדם שהוא רואה שזה היה שמח ואת קטיני ונחמד וכיף לו, אבל יש מצבים שקצת קשה לו ולא נעים לו והוא כועס פה והוא פגע בו והוא עשה לו והיום כשאני אפילו אני איזשהו קושי קטן ומשהו לא נעים ושאני מספרת אותו אז כאילו אני מרגישה שמנסים לשמור עליי כאילו באיזשהו מקום נורא חושי ממני ולא בוטחים בי וכאילו
אנחנו פה אנשי המקצוע כל כך מבינים את מה שאת אומרת, אבל אנחנו ממש מבקשים להסביר את זה למאזינים, אז אני אתן ברשותך לדוקטור בורשטיין להסביר למאזינים מה את מרגישה, או מה מרגיש בן אדם. סליחה?
אני אומרת שאני, בשתי מילים, אני מרגישה שפשוט לא מתאים לסיכוי.
את אומרת מצד אחד אני מרגישה... אני מרגישה שיצאתי מזה, ואני מרגישה מצד שני שכולם שומרים עליי שאולי לא יצאתי. אז הנה דוקטור בורשטיין יענה לך, מה ניתן לעשות בעניין? בבקשה.
אוקיי, תודה.
קודם כל תודה רבה על השיתוף, ועל החוויה הזאת שאת חווה, ויכולה לתמוך ולעודד מאזינים אחרים במצבך. הנקודה שאת מעלה, מאירה משהו קצת שונה. את חווית חוויה מאוד קשה, ותקופה מאוד קשה, ומאוד חריפה במהלך החיים שלך ומאוד צוערת. בתוך אותה תקופה גם האנשים שאוהבים אותך, גם האנשים שדואגים לך, חוו גם הם חוויה מאוד קשה, שהיא נגזרת מתוך החוויה שלך, אבל היא עדיין קיימת בפני עצמה. לאנשים שאת חשובה להם ויקרה להם, עצם העובדה שהיו לך ניסיונות אובדניים, עצם העובדה שהיה לך רע כל כך, בלי קשר לניסיון או לא ניסיון, מקשה עליהם, מטרידה אותם, מעלה אצלם את השאלות, האם אנחנו טעינו, האם אנחנו צריכים לתמוך יותר, האם יכולנו לזהות דברים קודם, האם היינו מונעים ממנה את הסבל. כל השאלות האלה מטרידות אותם, והם משבר בפני עצמם. שהוא אמנם לכאורה לא קשור אלייך, אבל הוא משפיע על האופן שבו הם מסתכלים עלייך. הם באים ואומרים, אולי אני פספסתי. אולי אני לא הייתי קשוב מספיק לאחות, לבת, לחברה, לתלמידה, אולי בגלל שאני לא תמכתי די, הגעת את לסבל הזה, והם באים מתוך דריכות שלא קשורה בהכרח אלייך. היא קשורה אליהם ולחוויה מאוד לא נעימה שהם עברו מהצד שלהם. וחשוב להבין, ואני מברך אותך על הבגרות הזאת שיש לך, שלפעמים דברים שמשליחים עלינו לא קשורים בהכרח בנו. הרי גם הם נושאים מטען בפני עצמם ההורים, וגם המשפחה וגם החברים, וכשהם שומרים עלייך לכאורה, הם גם שומרים על עצמם. הם באים מהפחד שיש להם, הם באים מחוסר הרצון שלהם לחזור על אותה חוויה. ובעוד שאת יודעת שאת בסדר, הכלים שלהם לדעת מוגבלים יותר, ולכן הפחד שלהם גדול יותר. והם, גם אם הם מבינים את ההטבה במצבך ושמחים עליה, הם בעיקר פוחדים. אני רוצה לצרף לשובה הזאת גם את מר אפללו, שייתן אור מהצד הסוציאלי של העניין הזה.
Okay, קודם כל, המאזינה היקרה שהתקשרה, אני באמת מאוד מאוד רוצה להודות לך על השיחה הזאת. אני חושב שאומרים שמגלגלים זכות על ידי זכאי, ואני, כעת, אנחנו עוסקים בנושא כל כך חשוב, ובאמת, יאמר לשבחו של הרב מונק, המנכ״ל של בית חם, שמרים את הכפפה בנושא הזה, ואת באה ותורמת ככה מניסיונך האישי, ומראה לכולם כמה אפשר להגיע רחוק ולהצליח. אני מאוד חושב שעשית צעד מאוד גדול, אני בטוח שזה לא היה לך הכי קל. אני רוצה באמת להודות לך, זה בהתחלה, ואני ממש ככה יושבים פה באולפן, הרב מונק ודוקטור בורנשטיין, ואנחנו באמת נרגשים מהשיחה שלך. אני רוצה כן להמליץ לך ברשותך מילה קטנה. דוקטור בורנשטיין הלך מהזווית של המשפחה, אני רוצה קצת לדבר עלייך. אני חושב שעברת זמן לא פשוט, תהליך לא פשוט עם עצמך, וברוך השם את נמצאת היום במצב טוב, ובזכות הרבה אופטימיות שלך, שגייסת בכוחות לא לך, הגעת לאותו מקום. אני חושב שכן חשוב להמשיך ולמצוא עוגנים, דהיינו חברים, בני משפחה, אנשי מקצוע, להיות איתם.
אם את יכולה רק להרחיק קצת את הפה מהטלפון, שנשמע יותר ברור, כן?
להיות איתם בקשר צמוד, בכל קושי. את יודעת שיש לך את החברה שאת סומכת עליה, את אשת המקצוע שאת פונה אליה, את הדודה או את הדוד, ואני חושב שזה יכול מאוד מאוד לסייע לך, ואני רק, לא נותר לי רק לברך אותך שתמשיכי ותצליחי, ותהנים מהחיים, כי החיים שלנו מלאים בהנאה.
אז הנה, את רצית לעזור לאנשים, ואני בטוח שאנשים ששומעים אותך ונמצאים במצב הזה, ושומעים את האופטימיות, ושאפשר לצאת, ואפשר ככה לאחוז בחבל החיים בצורה חזקה, מאוד מודים לך על השיחה הזאת, וכמובן שאנחנו מצטרפים
תודה
פה.
תודה רבה.
שלום.
תודה על הדמה שנתתם.
יופי, תודה לך שעלית לשידור. תודה, תודה, תודה.
כל טוב.
כל טוב. אנחנו פונים מיד למאזין הבא. הלו?
שלום.
שלום וברכה. אם יש לנו את הכבוד?
אבישי.
כן לך, אבישי. איך אפשר לעזור?
שלום, אני בן 18.
כן.
יש לי חבר, הוא די גדול, הוא כבר בן 21, והוא כבר ניסה לפגוע בחייו באיזשהו שלב, ובסוף נמנו ממנו. הבעיה שהוא כבר היה בטיפול לזה, בטיפולים וזה, הבעיה שהוא גדול, ואנחנו אין לנו שליטה עליו להגיד לו לך לטיפול או משהו כזה.
תוכל לפרט לנו מה הוא ניסה לעשות?
זה קטע של, לא זוכר, הוא לא בדיוק אחר כמה ימים, והוא ניסה לברוח וזה, זה היה ב, זה היה, הוא התגייס אחרי הישיבה, הצבא, ועד שם היה לו שביחה. ברח מהבסיס, וכמה ימים חפשו אותו וזה.
ובמסגרת הצבא, אם אני מבין נכון, אז יש קבן, יש קצין בריאות נפש, כן, ושם כן, במסגרת הזאת אחרי, ניסו לטפל בו?
כן, גם לפני זה היה לא מטפל. Mm-hmm. לא מטפל ודיברו איתו וזה.
מה השאלה שלך, אבישי?
כן, אז עכשיו אנחנו החברים, גם עכשיו יש לו כזה רצון, אני חושב שהכל רע בעולם וכל החיים רעים.
כמו שהמאזינה הקודמת תיארה שהיא חשבה האנשים באו לעולם הזה לסבול, בעוד אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא yeah. הביא אותנו להתענג על השם ולהתענג בעולם הזה ולא לסבול. אתה יודע שהדת של הנוצרים חושבים שאנשים באו לעולם לסבול, אבל אנחנו בדת היהודית יודעים שאנשים באים להנות מהמצוות ומהתורה שהקדוש ברוך הוא הביא לנו. בכל זאת, החבר שלך yeah. כן מרגיש שהעולם הזה זה איזשהו מקום של סבל.
כן, זה עוד לפני הקטע של הדתי, בגלל המצב הנפשי, אז גם הדת פחות, זה לא עניין של,
לא, לא מהמקום הדתי, ברור, ברור, כן.
כן, עכשיו אנחנו החברים, כן, יש לנו קשר איתו, אנחנו לא קטנים, יש גם גדולים יותר וזה, שאנחנו יכולים לעשות כדי כן לגרום, לעזור לו, אנחנו כן יכולים לעשות, אנחנו בינתיים נצא לאהוב אותו כמה שיותר, ולהיות חברים שלו, שרגיש את מישהו איתו, אבל מה אנחנו יכולים לעשות מעבר לזה?
יופי, אז מצוין שאתה פונה ושואל, הנה זו שיחה שנייה, אני חושב שהשיחה הראשונה, דוקטור בורשטיין ושימון היו בעניין הזה של חבר, הוא היה בן 16 שדאג לבן כיתתו בן ה-16, והנה בחור בן 18 שדואג לבן כיתתו, לא בדיוק, לבחור בן 21, אז בוא נשמע שוב מה יש לדוקטור בורשטיין ולשימון אפללו, בבקשה.
יש פה במה שאתה מתאר סוגיה קצת שונה מהבחור בן ה-16 שלא ידע איפה לפנות, כיוון שפה אנחנו מדברים על אדם שכבר טופל וכבר ניסה בעבר לפגוע בעצמו. אז ראשית אני אומר לך שכל עוד אדם חי, הוא עושה את הבחירה להיות חי. ויש לנצל את המקום הזה בשביל להוביל אותו לתוך מסגרת של תמיכה ולתוך מסגרת של טיפול. כלומר, לבוא ולומר, תראה, כרגע אתה סובל. האיש מן הסתם מתאר סבל מתוך הדברים שאתה אומר. ובואו ננסה להפסיק את הסבל הזה באמצעות טיפול ותמיכה, ונכון להגיד לאיש כזה שכבר עבר טיפולים, שאנחנו יודעים שהוא עבר טיפולים, אנחנו מבינים שהם לא עזרו לו עד היום, אנחנו מדברים על אדם דתי או על אדם חילוני?
מה זה דתי? הוא אומר, נכון אם אנחנו דתיים, אבל העניין בגלל המצב הנפשי, אז ממילא המצב הדתי שלו גם יורד באופן אוטומטי.
יש את האפשרות לבוא ולומר שייתכן מה זה ייתכן, כעובדה, עדיין לא נמצא לו, הקדוש ברוך הוא עדיין לא שלח לו את המזור הנכון, אבל זה לא הזמן להתייאש, ואם אין לאמירה הדתית הזאת משקל אצלו כרגע מתוך מצבו הנפשי, לבוא ולהגיד לו, תראה, אתה סובל. אז מה יש לך להפסיד מלנסות?
כן, אבל בשביל להגיד לבן אדם להציע לו ללכת לטיפול, אז הוא צריך להאמין שהטיפול יביא אותו למקום יותר טוב. הוא אומר לנו, תשמעו, אני עברתי טיפולים, אני רואה שלא החזיק אותי בסוף. כנראה יש לו משהו בעבר, שבן אדם מצא גם קצת לנפוח. הוא אומר, טוב, זה לא היה לי, הייתי בטיפול 8 שנים, אבל הנה, בסוף זה גם קרה לי, היה לי שום חדש, מה טיפולים יכולים לעזור לי?
אז האמירה לבחור הזה היא אמירה מאוד פשוטה. בוא נאמר שלא יכולים לעזור. האם יכולים להזיק? כי בסופו של יום אתה צריך להביא את האיש הזה לפתחו של איש מקצוע. התמיכה החברית שאתה מתאר היא מאוד חשובה, והיא מאוד עוזרת. אבל האדם הזה צריך להיות תחת העיניים של אנשי המקצוע בתחום, ולו רק מתוך אותה סכנה שאנחנו מדברים עליה, שעליה נסוב הכל התוכנית היום, שחלילה האיש הזה עלול לקחת את חייו.
אבל אין לי מה לעשות, אני לא יכול לחייב אותו, גדם גדול.
לחייב אותו אתה לא יכול, לחייב אותו אתה לא יכול. אנחנו מדברים על לבוא ולהציע. כשאתה בא ומציע, הרי מתי אנחנו יכולים לחייב אדם? יכולים לחייב אדם כשהאיש מאבד את תפיסת המציאות שלו. ומתוך אותו אובדן של תפיסת מציאות הוא מסכן את עצמו, אפשר לחייב אותו.
חשוב לומר, דוקטור בורנשטיין, שלא כל אובדנות זה, כמו שציינו בתחילת השיחה, לא כל אובדנות זה באמת מראה על אי שפיות של הבן אדם.
נכון, אבל זה בדיוק הנקודה שאליה אני מתייחס. אני אומר, האיש הזה, אין לך כחבר את הכלים המקצועיים להעריך, והוא צריך להגיע לידיים של איש מקצוע. יכול להיות שלא ימצא חן בעיניו הטיפול. יכול להיות שהטיפול הספציפי שהוא יקבל לא יקדם אותו. אבל הוא חייב להגיע לאפשרות, להמשיך ולתת לעצמו את האפשרות להרגיש יותר טוב. יש עשרות סוגים של טיפולים. חלקם תרופתיים וחלקם תמיכתיים. כן, סליחה, אני מקשיב.
יש כזה דבר, באמת, הוא שואל אותי, הוא אומר, אני עברתי את זה, לא הצליח לי. אני יכול להבטיח לו שיש טיפול שכן יעזור
לו? אתה יכול, קודם כל אנחנו לא מבטיחים אף פעם, כיוון שהרפואה ניתנה לו לנו, לא הרופא מרפא ולא הרפואה מרפא. אנחנו מבטיחים להשתדל כמיטב יכולתנו, והקדוש ברוך הוא עושה את החלק שלו. אבל אנחנו באים ואומרים, יש עשרות סוגים של טיפולים, יש עשרות סוגים של טיפולים תרופתיים, ועשרות סוגים של טיפולים תמיכתיים, ויכול מאוד להיות שהטיפול שקיבלת לא מתאים לך, עובדה, הוא לא צלח. אבל אל תסגור את הדלת בפני האפשרות שתרגיש יותר טוב. כי הרי מה שאתה עושה כרגע זה בוחר באפשרות להרגיש רע. אז בוא תבחר באפשרות לתת לעצמך סיכוי. זו הדרך לשכנע ולהסביר לאותו אדם, אנחנו לא משכנעים אותו לתועלתנו. אנחנו משכנעים אותו לתועלתו. לבוא ולהגיד לו, תראה, כרגע אתה סובל. בוא וננסה לקדם אותך למקום טוב יותר, כי אם לא ננסה מה נעשה, נשב בתוך הייאוש. וזה בדיוק המקום, אחד המקומות שמובילים אנשים למחשבות כאלה, התחושה ששום דבר כבר לא יעזור לי, והיא שגויה.
וגם במצב שלנו זה נראה לי יכול לגרום חזרה לדברים יותר רעים, כמו סמים חזרה שגורמים...
שזה אותו דפוס התנהגותי. הדפוס הזה של להרוס את עצמך מתוך ייאוש הוא אותו דפוס התנהגותי.
אני רוצה ככה להוסיף, דוקטור בורנשטיין, המאזין, ככה יש לך צליל של מבטא של חוץ לארץ. האם גם החבר שלך יליד חול?
לא, לא, שניהם ישראלים.
שניכם ישראלים. אוקיי, ככה היה נשמע קצת צליל, כי אני רוצה להוסיף שיש פה נקודה של עולים. יש לנו, אני יודע, בפרויקט הלאומי אנחנו ממפים את הקבוצות סיכון, ובחלק מהקבוצות סיכון זה גם עולים. זה אנשים שהגיעו עם קריירה, אפילו גם צעירים, שהיה להם את החנות שלהם בחוץ לארץ, ומסעו את הביזנס שלהם, והגיעו ככה לארץ, ולצערנו מגיעים, עולים לארץ, ויש קשיים של קליטה, ואז ככה מגיע הדיכאון והקושי, ואז צצות כל מיני מחשבות. אז אוקיי, לגבי השאלה שלך, אז הייתי כן רוצה להתייחס ולומר שהרבה פעמים המקום שלך כחבר, נכון ש... וזה לא המקום של איש מקצוע, זה דווקא המקום של חבר. זה המקום של השכנוע. לעמוד ולהראות לחבר עד כמה שצריך אותו, לארגן לו. אני שמעתי על איזה סיפור מאוד 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 יפה, ששכנעו חבר להביא בחורצ'יק לטיפול, ארגנו לו איזה מסיבת הפתעה והראו לו עד כמה החבר'ה מאוד אוהבים אותו. אני חושב שמאוד כדאי להראות שאתה דואג לו, ופשוט באמת לא להפסיק לבקש ממנו להגיע ולהסביר לו שייתכן שטיפול אחד נכשל, אבל סביר להניח שטיפולים אחרים יכולים להועיל.
טוב, תודה לך שעלית לשידור, אני מקווה שהעיצות שקיבלת הועילו ויועילו, והיה זה שכרנו. תודה לך, ואנחנו פונים מיד למאזין הבא. הלו? הלו, יש לנו מאזין? לילה טוב. אנחנו שומעים שיש לנו מאזין, אבל לא שומעים אותו. אז עד שדוד יסדר לנו את העניין, יש לנו מאזין?
כן, שלום.
שלום, שלום, ולילה טוב.
שומעים אותי טוב?
שומעים אותך נפלא.
יופי. שמי יוסף, מדבר פה כאן בשם, בשם בדוי, ואני גם מנסה לתוצש את הפרטים האישיים, אבל אני רוצה קצת לעזור מניסיוני. אני... זה מזווית קצת שונה, וזה אולי יעזור קצת תשובה למאזין האחרון. אני בן אדם חולה, עברתי טיפולים קשים, ועוד אני לא גמרתי, ויש לי עבר רפואי קשה, ואני ברוך השם לא הגעתי לכל המצבים שדיברו בכל התוכנית. אני רוצה לעזור, כאילו לשתף את כולם איך הגעתי למצב שלא עברתי את כל התהליך הזה, שקרה לי את מה שקרה לי, והייתי צריך לעבור את מה שקרה לי. כאילו הרבה שואלים אותי איך הצלחת לעבור את זה, ואני מחייך ואני ברוך השם באמת עם שמחת חיים, איך זה יכול לקרוא. אז כאילו התשובה שלי, אני באמת מאמין בזה כאילו שהקדוש ברוך הוא נתן לי את הניסיון הזה, הוא לא התבלבל אפילו בטיפה אחת לא שהוא נתן לי את זה. אם הוא נתן לי, הוא נתן לי גם את הכוחות לעבור את זה.
ברור.
והיו ימים קשים, ואני בכיתי והתמודדתי, אבל אמנתי שזה מגיע לי, וזה לא בטעות, זה אני צריך לעבור את זה. ולגבי לענות למאזין הקודם, שדיבר כאן לעזור לך, אם הבנתי נכון שהוא חולה, שאיך אפשר לעזור לחולה מניסיוני, לחולה יש הרבה חלקים, בתור חולה שיש לו רווח שהוא חולה. יש לו, וכאילו חלק מהריפוי של החולה, שהוא צריך לרצות להעברי. אם הוא לא רוצה, אז כל התרוף, כאילו זה עובד הרבה, הנפש של הבן אדם גם משפיע הרבה על הצד הגופני. ואם החולה יפרט, כאילו, זה נושא של שיחות, שלדבר איתו על הצד שלו, על הרווח, שיש לו בזה שהוא חולה, שהוא יוכל להיות לו את אותו רווח, שהוא יהיה בן אדם בריא, והוא ידבר על זה עם שיחות ויוציא את זה, ידבר על זה, ואז שיהיה לו את כל החלק לרצות להעברי, אז הרפואה שלו תהיה עם הרבה יותר, כמובן שצריך את הקדוש ברוך הוא, זה סייעת דשמה, זה דבר ראשון, אבל החלק הנפשי, לרפות את החלק הנפשי, שהוא רוצה לגמרי להתרפות, שיש רווחים עם זה של בן אדם חולה, וצריך לראות שאת כל הרווחים יכול להיות לנו גם בתור בן אדם בריא.
קודם כל תודה רבה רבה על השיתוף הזה, וזה בהחלט אמירה נכונה להגיד שאפשר וצריך למצוא גם את אתה תיארת בתחילת הדברים את הכוח האמוני שהקדוש ברוך הוא מעמיד אדם בניסיון בתוך הידיעה שהוא יכול לעמוד בו, וגם את האמירה הזאת של מה שאנשים קוראים לו בשפה מקצועית רווח משני מתוך מחלה, ולהבין שבמקומות האלה אפשר לקבל עזרה ותמיכה, והחברים שעומדים לצדך כשאתה חולה יעמדו לצדך גם כשאתה בריא. ואני רוצה לקחת את הנקודה האמונית שהעלית למקום קצת שונה ברשותך. אני רוצה לדבר על הנושא של דת באופן ספציפי ואובדנות. מתוך המקום הזה של האמונה שאתה העלית. בבית החולים שאני עובד בו, אני עובד בבית החולים שיבא, יחד עם פרופסור וייזר, שהוא מנהל המערך הפסיכיאטרי בשיבא, ועם פרופסור יצחק לבב, שהוא פרופסור לפסיכיאטריה במשרד הבריאות, ודוקטור נומי ורבלוף, עשינו מחקר שבודק את הנושא של אובדנות בקרב דתיים, ומה שאנחנו ראינו זה שמבחינת מחשבות או, או, או רצון לבטא, להתאבד, הרצון זהה בקרב דתיים ובקרב חילוניים. הניסיונות בפועל נמוכים יותר בקרב דתיים, והסיבות לדבר הזה הם לאו דווקא השיעורים הנמוכים יותר של שימוש בחומרים, ולאו דווקא המערכת החברתית התומכת יותר בקרב הקהילה החרדית, אלא דווקא נושא האמונה לכשעצמו. ההבנה שהדבר הזה הוא אסור הלכתית, ההבנה שיש בורא ומכוון, שאתה תיארת אותה מאוד מאוד יפה בתחילת דבריך. ואני רוצה לחזק את הנקודה הזאת אצל מי שמקשיב לנו. אני כאדם דתי, ואני מניח שרוב המאזינים שלנו הם אנשים דתיים, מבינים שבאמת הקדוש ברוך הוא לא מעמיד אדם בניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. ואני פונה לאנשים שיש להם איזשהו קושי, ושכרגע שומעים אותנו ולא חבר מתקשר, אלא הם עצמם ככה מעבירים בראש מחשבה כזאת, שאולי עדיף היה לסיים עם זה. לא לוותר לעצמם על עצמם, לא לוותר על עצמם לבורא עולם ולעולם הזה, אלא לפנות ולקבל עזרה וסיוע מקצועיים. שמענו פה דוגמאות מאוד מאוד יפות, גם שלך וגם של הנערה שדיברה קודם, על כך שהחיים אחרי אותה משבר הם טובים וראויים וחשובים.
יש הרגשה נפלאה של ניצחון. ניצחתי את, את, את העניין הזה של הרצון לא לחיות, זה חיים אחרים. אחרי זה, זה להיוולד מחדש.
זה ניצחון לכל דבר ועניין.
אנחנו פוגשים אנשים במרפאות שעברו את הקשיים האלה, ואחרי תקופה של שנים התחתנו, וברוך שהם נולדו ילדים, ומחתנים ילדים, והאנשים האלה כל כך מספרים, באמת כמו שהרב מונק הגדיר, זה ניצחון. זה הרגשה של כל יום שמגיע, זה יום של, זה יום שהוא מתנה, וזה אנשים שבסופו של דבר, הבחירה שהם עשו, זה בחירה שהיא באמת עם המון קושי בהתחלה, אבל לאחר מכן השכר עליה בהנאה של החיים הוא כל כך גדול. אני רוצה גם להודות לך באמת על השיחה הזאת. אני חושב שמאוד מאוד חיזקת את כל המאזינים, את כולנו.
בלי ספק, בלי ספק. זאת הייתה באמת שיחה של אדם שאומנם את הפרטים היטבת בצורה נכונה להסתיר, אבל המסר הוא כל כך חזק, הוא כל כך נכון, ממש ישר כוח, ואני חושב שעזרת.
רציתי להוסיף עוד נקודה קצרה,
אבל ממש הרוחני. בקצרה, כי אנחנו צריכים להמשיך. כן,
טוב, זה לא כל כך קצר, אז זה יהיה הזדמנות אחרת אולי. ואם אני יכול לעזור להתנדב באיזשהו מקום, אני לא רוצה מהג עלי היתר, אני מעדיף
אז אנחנו ניקח את המספר שלך.
אני אשמח לעשות את זה.
אנחנו ניקח מהפקת המספר שלך, ואם נראה שיש איכן לעזור, אנחנו מאוד 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 נשמח בעניין הזה. תודה, תודה שעלית לשידור.
תודה רבה על התוכנית.
תודה. מאזינים יקרים, אנחנו עכשיו יוצאים להתנחת המוזיקלית, ומיד מיד שווים.
בימים ראיתי כבר רוחות עזות ורעמים. אתה עלה קטן מתנועה, בטוח בעצמו הכל יודע. קח איתך צידה לדרך את ניסיוני, אל תזלזל, אולי זה כל מה שיש לי. כי יש ימים יפים הכל פורח, ויש שעות קשות הכל בורח. שלי תמיד הכל בחוץ בהיר ורוח סער וסופה קרה תזכור ותתחזק אני איתך תחזיק חזק לקטן שלי ולא תמיד הכל נכון, הכל מובן חיים זה לא שיעור חשבון, זה גם מבחן עכשיו עלה קטן, הכל רגוע
רגוע
אך מרחוק אולי ענן מגיע צידה לדרך את ברכתי
ברכתי
חצי הכוס היא מלאה תזכור תמיד וכשהשמש אל הים שוקע
אל תדאג
אל תדאג מחר היא שוב זורחה
הכל בחוץ בהיר ברוח שר וסופה קלה
תזכור ותתחזק אני איתך תחזיק חזק הלקטן שלי
תחזיק חזק לא תמיד הכל בחוץ בהיר
או ברוח סער וסופה קרה תזכור ותתחסר אני איתך
אני איתך אני איתך תחזיק חזק
תחזיק חזק
שלי
אני קטן שלי
לא תמיד הכל בחוץ
לא תמיד
ברוח שר וסופה קרה
תזכור תתחסר אני איתך
אני איתך
תחזיק חזק עלה קטן שלי
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי עם אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו עוסקים באחד הנושאים החשובים ביותר והעצובים ביותר, ונמצא איתנו על הקו הרב גוטווין, מנהל המחלקה המשפטית בזקה. לילה טוב.
לילה טוב.
הרב גוטווין, אני חושב שאתה אחד האנשים שמכירים אולי יותר טוב את התחום שעליו אנחנו מדברים, אולי לא כל כך מהנושא הבריאות הנפש שלו, אבל יותר מהנושא של מה קורה
אחרי. מהצד השני, מה שנקרא, מה שקורה אחרי זה, כן.
כן, אז בוא תשתף אותנו קצת איך זה נראה, כן.
זה נראה עצוב מאוד, כי עצם זה, בוא נתחיל ככה, זה מתחיל בשלבים, יש את השלב של המציאה שהם מוצאים את האדם, מה שהוא עשה, אם נקרא לזה בלשון האמיתית, שבן אדם מתאבד, אז עצם המציאה שלו זה שוק ראשוני, מי שמוצא אותו. אם זה קרוב משפחה, או שזה חבר קרוב, או מה שזה לא יהיה, זה השוק הראשוני. אחר כך זה ללכת לספר את זה למשפחה הקרובה, אם זה להורים, ולהתמודד עם... הרי זה לא מוות שבן אדם חס חלילה נהרג בתאונת דרכים, שזה דברים שגם לא נתפסים, כל מוות הוא לא נתפס, אבל המקרה הוא יותר קשה ויותר עדין, ולצערנו יש את זה יום-יום, ואחר כך מתמודדים עם השלב הבא של הנושא של ההלכתי, איפה לקבור, איך לקבור, איך להודיע לחברים, להסתיר, לא להסתיר, להגיד, לא להגיד.
ישנה איזה נטייה, ישנה איזה נטייה שאולי מבורכת, ככה תדע, צריך לחשוב, אבל ישנה נטייה להסתיר ולהגיד שהבן אדם קרה לו משהו אחר מאשר הדבר האמיתי שקרה לו. ואני ככה תמיד חושב לעצמי, אבל שוב, אני קשה לי לדון, כי כמו שאתה אומר, אנחנו יום-יום חווים את זה, את הדברים הללו, שאולי בגלל שההסתכלות היא כל כך שלילית, ויש כל כך חוסר הבנה שאדם שלקח את חייו בידיו, לא מבחירה, לא שהוא סבל והחליט לנסוע לאיזה מדינה באירופה, לאיזה מכון שממיתים אותו, אלא אדם שהיה חולה, חסר שיפוט, ההסתכלות על אנשים כאלה ועל המעשה שהם עשו לדעתי היא מעוותת. כי אם אנשים היו מבינים שיש מציאות כזאת שאדם, מבחינת השיפוט שלו, לא היה תקין, והוא... בוא נאמר אדם שסובל מסכיזופרניה קשה, וכל בא ואומר לו שברגע שהוא יעלה מן העולם, אז תבוא הגאולה. והוא ממש רוצה להביא את הגאולה לעולם, ולכן הוא עושה את המעשה הזה. זה הופך את המעשה למעשה אחר, כי אנחנו לא שופטים...
כי גם מבחינה הלכתית. מה שאתה אומר, מבחינה הלכתית מה שאתה אומר, אדם שמתאבד, והוא באמת, כמו שאתה אומר, חולה סכיזופרני, מוצר, זאת אומרת, יש מסמכים רפואיים על כך, הוא נקבר בבית קברות בחלקה רגילה, לא בחלקה של מתאבדים.
ברור.
כי הוא באמת לא יודע מה, הוא לא היה מודע למעשיו. זה נכון. אבל מבחינה חברתית, החברה ממש לצערי, ואני אומר את זה באמת בצער ובכאב מאוד מאוד עמוק, אני רואה את המשפחות האלה, אפשר להגיד יום-יום. וזה ממש, ממש, ממש איך אומרים, אנשים, אני בדיוק להפך, אם אפשר להעביר מסר לציבור, אולי להגיד, חבר'ה, במקום לדון בזה כל כך הרבה ולשפוט את זה ולנתח את הסיפור, לאף אחד אין ביטוח שמחר זה לא יקרה למישהו אחר אצלך במשפחה. אז
חס וחלילה, ברור.
קצת רגש לפני שלוחצים על הכפתור ומפיצים ידיעות שקריות שלפעמים זה מוציא אותי מדעתי.
אתה יודע שאצלנו שאנחנו מכירים את האנשים במרפאות ומכירים לפני ובאמת מכירים את המצבים שהם חווים אותם אנשים, לעתים יש אנשים שפשוט כמו שאתה אומר זה מזעזע אותי, מדובר בעלילת שווא. יש העניין הזה של ארור מכה רעהו בסתר, כל הנושא הזה של הוואטסאפים וכל ההודעות שמציפים ישר, וכשאנחנו יודעים, אני יכול לומר שהיה מקרה לפני כמה שנים, שאנחנו נלחמנו שהבן אדם לתאר את שמו שהוא מת מהתקף לב, למרות שהוא היה חולה נפשי. זאת אומרת, אדם חולה נפש יכול למות מהתקף לב או מכל בעיה בריאותית פיזית אחרת, ולקחת את אותם שתי נתונים, הוא היה נפגע נפש או חולה נפש.
גם אדם שהוא לא חולה נפש יכול למות מדום לב, ואנחנו רואים את זה יום יום.
ברור, אבל אני אומר שאתה יודע, אנשים מחברים שתי נתונים, הוא היה חולה נפש והוא מת בגיל צעיר שווה התאבדות, וזה פשוט הוצאת שם רע שאין לה כפרה ומחילה. אין לה כפרה ומחילה, כי...
ועוד יותר מזה, אני לא רוצה לנקוב בסיפורים, אבל ממש לא מזמן יצאו תמונות של נפטרים, עזוב את כבוד המשפחה, כבוד המת.
זה דברים שצריך להוקיע אותם.
זה דברים שבלתי נתפסים על הדעת, איך אנשים חסרי רגש לוחצים על כפתור ובשנייה זה רץ בכל העולם. זה דברים אני אומר לך כאיש ציבור שמתעסק בזה יום יום, אנשים לא קולטים איזה עוול עושים למשפחות, איזה דברים שהם לא נתפסים על הדעת, זה פשוט מאוד, אני לא יודע איך לתאר את זה.
אתה מתאר את זה באמת טוב ושומעים גם את הכאב בקול שלך, וזה באמת דבר מזעזע. אני יכול להגיד לך שאני פעם אחת הייתי עד לאדם שלא עלינו קפץ מקומה רביעית, המחזה הזה לא יסור כל החיים מהעיניים שלי, וכשאני ראיתי את הדת הצלמים, זה היה באשדוד לפני הרבה מאוד שנים, 25 שנה, וכשאני ראיתי את הדת הצלמים, פשוט, אני לא יודע איך להגדיר את זה בצורה אנושית, כמו חיות טרף, מצלמים מכל זווית, מכל כיוון, דבר שהוא כל כך כל כך נוראי, ואיך אומרים, עם אנשי תקשורת מהציבור הכללי, שלא מכיר את כבוד המת, אבל שזה עובר למחוזות שלנו, זה באמת, כמו שאתה מתאר, זה נורא, נורא, נורא
רעיון. נורא, אין מילים אחרים להגיד, זה ממש נורא. עכשיו, מהפן ההלכתי, אני, שוב פעם, אנחנו ניגע באמת בנקודה של האדם שהוא חולה נפש מוצר, כמו שאמרתי, אין בעיה, אבל לצערנו שלא מדובר באדם חולה נפש.
אדם שסובל מבעיה נפשית.
בעיה נפשית, או כלכלית, או...
לא, לא, אני אומר, אנחנו, המושג חולה נפש יצא מהלקסיקון, הרפואי, אדם שסובל מבעיה נפשית.
בעיה נפשית, אוקיי. אני אומר, יש מקרה שעד היום הוא לא מטופל, זאת אומרת, הוא לא מטופל כי אי אפשר לטפל בו מבחינה הלכתית, שבאמת בחור שקפץ מקומה גבוהה, וקברו אותו בחלקה שהיא אמנם חלקה שנקראת חרדית, שורה של חרדים, אבל ליד יש ממש אנשים שהתאבדו. והאם הבא כל הזמן החברה קדישה ולרבנים הראשיים ולמי לא, לכל העולם הפכו, היא הפכה את כל העולם בשביל שהילד בא אליה בחלום, הוא קבור בחלקה שמתאבדים, היא רוצה להעביר אותו לקבר אחר. וזה הגיע עד גדול הפוסקים הרב אוזנר, שאמר שאסור להוציא אותו מהקבר, כי הוא לא היה אדם עם בעיות נפשיות. והסבל של המשפחה עד היום, אני מלווה אותם, ולא, אין פתרון הנחתי לדבר הזה. זאת אומרת שאני בא ומחדד את הנקודה שזה, איך אומרים, הטרגדיה כל כך קשה, שהיא מלווה את המשפחות לאורך שנים, זה לא מקרה שהיה אתמול או שלשום, זה מקרה של כמה שנים טובות.
כל מוות מלווה הורים, ודאי שהורים לילד, ועוד כביכול באשמה כזאת, כמו שאתה אומר, אם בן אדם היה חולה, אז היה חולה, אבל אדם שלא היה ידוע כחולה, ובכל זאת ככה נפטר במוות כל כך טרגי, אז גם הבושה והאשמה, ואיך זה קרה, והמצפון שמלווה את ההורים, ואם היינו יכולים למנוע את זה, זה דבר שבאמת אי אפשר ככה לעבור עליו, זה לא עוזב, לא עוזב.
אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שאני והרב צ'ולק, שגם מטפל ומלווה את המשפחות שנים רבות, אנחנו הגענו למסקנה שגם בביפרים ובהודעות שאנחנו מוצאים לצוותים בזקה, כבר שנים רבות, אין את המילה התאבדות. יש מילה שנקראת, נמצא הגופה במקום זה וזה, או שנקרא לזה מבט, שזה ראשי תיבות מוות בלתי טבעי. המילה התאבדות יצאה מהלקסיקון של ההודעות, בגלל אותם אנשים שמפיצים ישר, ראיתי בזקה, ראיתי בביפר, ראיתי פה, ראיתי שם, וככה גורמים נזק ועוול למשפחות.
נכון, אם שמת לב גם בתוכנית שלנו, אנחנו מתחילת התוכנית הקפדנו לדבר על מוות לא טבעי, על מוות בנסיבות טרגיות, והמילה הזאת היא באמת ככה מילה קשה שאנחנו לא רצינו להשתמש בה, ובכל זאת בחרתי היום כן להעלות את הנושא הזה בעקבות הרבה מקרים שלצערנו בתקופת החגים קרו וקורים בכל שנה לצערנו, הם תקופות קשות לאנשים שסובלים מבעיה נפשית. מתוך המקום הזה של שינוי ההסתכלות והבנה ושמירה על הכבוד של בן אדם לאחר מותו, אנחנו אף פעם לא יודעים בדיוק איזה חרטה תפסה את הבן אדם אחרי שהוא עשה את המעשה. ולכן, ועמך כולם צדיקים, אנחנו אף פעם לא יכולים לא לדון, אין לנו לא צורך, לא יכולת לשפוט, זה לא נכון, לא את הבן אדם, ובוודאי 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 לא את משפחתו.
אני אוסיף על דבריך שזה גם אם אנחנו מנסים לשפוט, ויש כאלה אנשים שמנסים לשפוט ומנסים לדון בזה, אז הם דנים בזה בדיוק 5-10 דקות, שולחים הודעה אחד לשני, אבל את הנזק, זאת אומרת, ואחר כך שוכחים מזה, אבל את הנזק שהם עשו למשפחה, הם עשו לנצח. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות.
לגמרי זה פשע ככה בלתי יחופר. הרב גוטווין, מנהל המחלקה המשפטית בארגון זקה, אני מאוד מאוד מודה לך על הזווית היפה והתורנית והתאורה שאתה הבאת לנו על נושא האנשים שנפטרו במוות בלתי טבעי. תודה ולילה טוב.
ונאחל לכולם חיים בריאים נפשיים עד 120. עם הרבה נחת מכולם.
אמן, אמן. תודה לך, תודה.
ונאמר זו לילה טוב.
לילה טוב. מאזינים יקרים, אנחנו שוב נצא לאתנחתא מוזיקלית קצרה ומיד מיד שווים. מאזינים שעדיין רוצים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר ל-058-693-93, 058-693-93, ניתן לפנות דרך הפקס ב-03-616-4477, או דרך החלונית, הודעה לשידור.
ורחום רחמך הרבים
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי עם אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואיתנו היום דוקטור שמעון בורשטיין ושמעון אפללו, ואנחנו עוסקים באחד הנושאים החשובים ביותר, המצילים ביותר. ועלו מספר לא קטן של מאזינים כבר, חלקם סיפרו על חוויה אישית שלהם שהם עברו, חלקם שאלו שאלות בקשר רגע, ליקיריהם, לחברים שלהם, ועולה השאלה, שאלת המיליון דולר, האם יש לנו דרך למנוע, לזהות מראש אדם שהוא, בוא נאמר, פוטנציאל למעשה קשה כל כך? אני מבקש ממך, שמעון, אתה עשית עבודה מאוד גדולה בנושא הזה של מניעת אובדנות, ובוא תחכים אותנו איזה משפטים, אם אתה היית שומע אותם, אתה היית מוטרד.
התוכנית הלאומית. חשוב לומר שבמסגרת התוכנית הלאומית למניעת אובדנות,
אולי נסביר למאזינים מה זה הדבר הזה ולמה צריך את הדבר הזה.
אז למעשה התוכנית הלאומית למניעת אובדנות היא קמה בעקבות ועדה בין משרדית שבדקה את כל הנושא של מניעת אובדנות. נראה, יש הרבה מחקרים, והיה פיילוט שהיה משותף למשרד הבריאות והג'וינט, ולמעשה הפרויקט הגדול של התוכנית הלאומית זה להכשיר שומרי סף מקרב הציבור. שומר סף יכול להיות מורה, יכול להיות מפקד בצבא, יכול להיות חבר בישיבה, יכול להיות כל דבר, כל בן אדם שנמצא באיזה צומת שיכול לזהות את האנשים שיכולים להגיע למצבים של אובדנות.
שמעון, כן. אמרת המון, אבל על דבר אחד לא ענית לי. למה צריך את התוכנית הזאת, ואני גם אתן את התשובה? כי אם 500 מתאבדים בשנה, חייבים לעשות תוכנית מניעה. זאת התשובה.
אני אוסיף עוד נתון, שלמעלה מ-6,000 ניסיונות של אובדנות, כך בחשבון ש-23% מתוך אז זה תת דיווח, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הסיבה שיש את ה... שקרה את המקרה של האובדנות הזאת.
אבל בוא נעבור מהמספרים לאנשים. זה שאנחנו יודעים ש500 אנשים מתים בכל שנה מאובדנות, זה דבר שהוא מזעזע ובאמת מחייב אותנו לעשות כל אשר לאל ידינו שזה לא יקרה. אז איזה משפטים היו מטרידים אותך? דבר... אדם שאומר, תשמע, עזוב, די, נמאס לי מהחיים, לא יכול יותר. אתה שולח אותו להשפוז? מה אתה עושה איתו?
קודם כל, יש כל מיני מיתוסים, שאנשים שאומרים שהם התאבדו, אז הם לא התאבדו.
רגע, זה לא נכון? דוקטור שמעון בורשטיין, תל השומר, לא נכון?
זה מאוד לא נכון.
יש מושג, סליחה, שהכלב נובח?
לא, קרוב ל-100% מהאנשים שניסו להתאבד, ראו בשלושת הימים שקדמו לניסיון איש מקצוע, ופנו בבקשת עזרה, או לחבר, או במכתב, אנשים מודיעים מראש. הבעיה היא שמתוך 1,000 אנשים שיודעים מראש, 4-5 יעשו את אותו ניסיון.
זאת אומרת, כמו שאתה אומר, המיתוס הזה שאדם שאומר אני הולך להתאבד, הוא לא יעשה את זה כי הוא מדבר, הוא מיתוס לא נכון.
חשוב לא לזלזל, וזה באמת... זה מיתוס,
אתה אומר משהו מאוד מאוד מעניין, ואני רוצה ככה להרב גם את דוקטור בורשטיין בעניין הזה. הרבה פעמים אני כמנכ״ל עמותת בית חם במשך 12 שנה, היו מקרים ככה שהוא אשמתי על ידי הורים, חברים וגם רבנים. בעניין הזה שהיד קלה על ההדק, ומה אתם מאשפזים ומה הוראת אשפוז, והאחים האלה שבאים ותופסים את הבן אדם באלימות ובברוטליות, ואני תמיד אומר להם, אתם עוד לא חוויתם מה שאני חוויתי. שלא רציתי אשפוז, ומנעתי אשפוז, והדם של הבן אדם נשפח. אז באמת, כמה קלה היד צריכה להיות על ההדק, וכמה מהר אנחנו צריכים להשפס בן אדם שמאיים, או שמדבר על כך, בעניין הזה?
איזו שאלה, זה קודם כל שאלה מאוד 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 בעייתית, גם מוסרית, גם חברתית. בסופו של דבר, אשפוז של אדם, בין אם ברצונו ובין אם בניגוד לרצונו,
זה לקיחת חירות.
גם גורר בעקבותיו השלכות מעשיות. אדם מושפז, אשפוז פסיכיאטרי, יש לדבר הזה את ההשלכות עליו.
כן, זאת אומרת, בוא נאמר ככה, אם צריך את זה, צריך את זה, אבל אם לא צריך את זה, זה ממש יכול להשאיר רושם.
אני מדבר לא עניין של הרושם כלפי חוץ, בדברים האלה יש סוגיות ואנשים לא שומעים.
רושם על הבן אדם.
אלא אדם עצמו, כלפי עצמו, אומר מה, לאן הגעתי, הייתי באשפוז פסיכיאטרי וכו'. אנחנו צריכים לקחת בחשבון שבסופו של יום, אדם שעומד מולנו עם כל הסטטיסטיקה הוא 100%. אם הוא יחיה ויחיה טוב, הצלחנו 100%. או הוא הצליח 100%.
אתה אומר כל בן אדם זה עולם שלם, והוא לא יכול להיות אחד נתון בתוך מספר, וכל אדם זה 100%.
אם הוא חלילה ייקח את חייו בידה ויבצע את המעשה הטרגי הזה, אנחנו נכשלנו ב-100%, ואנחנו לא באמת יודעים לנבא עבור אדם מסוים את המסוכנות שלו.
אז מה שאתה אומר, אני אסביר את זה ככה בלשון עממית יותר, כי אתה בכל זאת רופא ובעל מקצוע. החבל או החוט או השערה הזאת היא ננומטרית בין החלטה שלך, שלי, של כל איש מקצוע, האם להשפז בן אדם ולקחת לו את החירות ולעשות את, לעבור את הנזקים שיש להשפוז, לבין שאנחנו לא עושים את זה והבן אדם איננו. זאת אומרת, יש פה החלטה מאוד 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 שברירית ודקה, ואני, כמו שאמרתי קודם, וחשוב לומר את זה עוד פעם, לעתים דנים אותנו, שופטים אותנו, כועסים עלינו, צועקים עלינו, מה אתם מאשפזים בן אדם? אתם נורמליים, אשפוז פסיכיאטרי, הוא נמצא שם עם כל מיני אנשים, אבל רק אנחנו יודעים למה אנחנו עושים את זה, כי אנחנו חוששים ופוחדים ממה שהבן אדם אמר. וגם המשפחה תודה לנו, אתה יודע, אם המשפחה הייתה יכולה לראות כאילו, בלי האשפוז, את מה היה קורה, הייתה מודה לנו על כך שהשפזנו אותו וישארנו אותו בחיים.
יש אמרה בערבית שאומרת שיבכו 1,000 אמהות ולא אמא שלי?
כן.
אז אני אקח את הפרפרזה הזאת ואני אגיד, אני מעדיף להשפז 1,000 אנשים שלא לצורך,
ולא לפספס
בזהירות יתר, ולא לעמוד מול אמא שתגיד לי למה לא לקחתם אותו, הנה עכשיו הוא מת.
אז שמעון,
אני אדבר קצת על סימנים.
כן, בוא תן ככה, מה הסימנים?
יש סימנים ישירים, שאדם ישר בא ואומר שבקרוב הוא לא יהיה בסביבה, ולא יצטרכו לטפל בו, ולא יצטרכו לדאוג לו יותר, או בן אדם שמתחיל להיפרד ולעשות פרדות, או שקורה ויש מריבה והבן אדם אומר, אתה הולך להתחרט על איך שהתייחסתם אליי. זה משפטים ישירים, ואנשים האלה אנחנו מוכרחים לשים ככה עליהם עין ולראות שמגיעים לטיפול. יש גם רמזים התנהגותיים. הרמזים ההתנהגותיים בציבור הכללי, יש אנשים שתורמים את הגוף שלהם למדע, יש אנשים שלוקחים כדורים, יש אנשים שמשנים את הצוואה שלהם, יש אנשים שמתכננים את הלוויה שלהם. רמזים התנהגותיים כאלה גם אמורים להעלות לנו כל מיני סימנים.
הם עושים את זה בגלוי בצורה שנוכל לדעת את זה? אתה יודע, הרבה פעמים אומרים, הוא השאיר מכתב. מה זה הוא השאיר מכתב? הוא לא כתב את זה וכולם ראו שהוא כתב מכתב, כי אז היו יודעים. מה זה הוא השאיר מכתב? כאילו, הם עושים את ההתנהגויות האלה במודע ובצורה שאנשים רואים את ההתנהגות הזאת?
אני חושב שגם דוקטור בורנשטיין יסכים איתי שיש מטופלים שניסו להתאבד, וברוך השם לא עלתה בידם, והם אומרים שהם שמחים על כך שהיה להם את התובנה הזאת לומר משהו לסביבה, שהסביבה הבינה אותם ותפסה אותם ברגע האחרון. חשוב לומר שכל מקרה של אובדנות הוא לאו בהכרח הבן אדם מאוד רוצה למות, יש בו גם צד של חיים, אבל באותו רגע הצד של המוות גובר עליו, ואז הוא עושה את מה שהוא עושה. אנשים לפעמים ככה לוקחים את כל מיני נקודות של חיים ואומרים, מצביעים ברמזים כאלה או אחרים, בכדי להוטט על המצוקה שהם נמצאים בה. יש גם סימנים של מצב. יש אנשים שהם, אנחנו יודעים שבטיפול יש אנשים שהם תלותיים, אז אובדן של מטפל, שהיה מטפל אהוב על אותו בן אדם, והיה לו ככה קשר מאוד ארוך איתו.
שהוא מרגיש כאילו שהעוגן המרכזי בחיים שלו הלך.
כן, אנשים שהם גם יש להם, הביטחון הכלכלי שלהם מתערער, זה גם אנשים שאנחנו צריכים לשים את ככה דגש על אנשים האלה ולראות שהם לא הולכים לאיבוד, הבחנות של מחלות סופניות.
מטפלים לא רק בהיבט המקצועי, אלא גם אנשי תמך בחיים, גירושין, אלמנות, גם הם גורמים שהרבה מאוד אנשים מתקשים להתמודד איתם עם הבדידות של גיל מבוגר.
אנחנו צריכים לחשוש בן אדם שעבר הרבה צרות, אנחנו צריכים לחשוש שיום אחד הוא ככה ירצה להיעלם?
אני חושש מכל אדם.
כן.
כי אני חושב שאם מלא הייתי בוחן בעין מקצועית כל אדם שעומד מולי, הייתי מועל באמון שהוא נותן בי. אדם מגיע בסופו של יום לרופא, על מנת שיבדוק אותו בצורה הכי רחבה והכי נכונה שהוא יכול. אבל זה לא אומר שכל אדם הוא מסכן את עצמו, ולא כל אדם שעבר קשיים בחייו, הייתי בא ואומר, אתה צריך טיפול, או אתה צריך ליווי פסיכולוגי, או אתה צריך טיפול פסיכיאטרי, אבל כן צריך לדבר עם האנשים ולשאול אותם. בסופו של יום זה לא מחלות עם אנשים, זה אנשים מקשיים, צריך לשאול אותם. ידברו את זה, הם יגידו את זה.
יש משפט מאוד יפה שלימדו אותנו בתוכנית הלאומית, שההתאבדות היא פתרון קבוע לבעיה שהיא זמנית. הקושי, חשוב להדגיש שהקושי הוא זמני, והבעיה, ולא ניתן לפתור את הבעיה הזמנית עם פתרון קבוע. יש הרבה דברים אחרים שאפשר לפתור אותם. חשוב לדעת, ובאמת המטרה הזאת של השידור, ניתן למנוע התאבדות. שוב, יש כאלה שאומרים, אם הוא רצה לעשות משהו לעצמו, אז הוא יעשה משהו לעצמו. חשוב לומר שאנחנו יכולים למנוע את זה.
אני אסייג בקצת את מה שאתה אומר. זה נכון שחלק גדול, אולי מרבית מקרי ההתאבדויות אנחנו יכולים למנוע. אני פונה למאזינים שאיבדו מישהו מיקיריהם בנושא של אובדנות, לא להסתכל באשמה על עצמם בהיבט הזה, כי ישנם לא מעט מקרים שבהם לא ידענו למנוע. ברוב המקרים יש מקום להתערבות, אל תהיו שעננים לאף סימן. תנסו לעזור לכל מי שנמצא במצוקה, בלי קשר לבין אם המצוקה הזאת עלולה להוביל אותו לאובדנות או לא. אבל אל תיקחו ממכם שחווה את הדבר הזה על בשרו, מיקיריו, אל תיקחו את הדבר הזה למקום של אשמה.
כן, כמובן. אבל מה עושים כשנתקלים בכזה מקרה, כמו שדיברנו במהלך השידור הזה? אז אני חושב שצריך לערב איזה גורם ממונה, אם זה משפחה או סביבה קרובה, שתיכנס ותדבר עם אותו בן אדם, ותנסה ככה לסייע לו. בנוסף, לפעמים, כמו שנאמר פה על ידי דוקטור בורנשטיין, שלפעמים יצטרכו טיפול כפוי, דהיינו אשפוז בכפייה בכדי למנוע את כדי למנוע חלילה מה שאדם יכול לעשות, אבל אני באמת קורא לכל, אם יש בן אדם ש חלילה יש במוחו איזה מחשבה כזו או אחרת, זה לא הסוף, אפשר לגשת, אפשר לקבל עזרה, ואנחנו רואים כל כך הרבה אנשים שיצאו ממצבים כאלה ואחרים. אל תיתנו לפתרון קבוע לפתור לכם את הבעיה הזמנית שלכם.
משפט יפה יפה, ואני רוצה להקריא פה שאלה שהגיעה עכשיו בטלפון. בן אדם שאומר שרוצה להתאבד כדי למשוך תשומת לב יותר בשביל סחיטה אמוציונלית. איך להתייחס לזה, והאם זה נכון לא להתייחס כדי לתת לו לקחת את האחריות על עצמו? בבקשה, דוקטור שמעון בורשטיין.
מה שמתאר את השאלה היא סיטואציה שהיא יכולה לקרות והיא קיימת בחיים, ואני מניח שחלק גדול מהמאזינים מכיר אותה, ועדיין על לנו לבוא ולבדוק את האובדנות הזאת נוכח ניסיון העבר. לי אישית היו מספר מטופלים שמתוך אותם ניסיונות אובדנים שהם לא התכוונו אליהם, חלקם הגיעו לנזקים בלתי הפיכים, חלקם לא איתנו היום. ואני...
זאת אומרת, הצליח לו. בטעות.
נכשל לו בטעות, מה שנקרא.
הצליח, זה מילה מפחידה.
ואני בא ואומר, תפנו את האנשים האלה לגורם מקצועי. טיפול פסיכולוגי במקרה הזה, או טיפול פסיכיאטרי, לא לאפשר סחיטה אמוציונלית באיומי אובדנות, מצד אחד, מצד שני, גם לא להתעלם מהם. להפנות אותן לגורם מקצועי. אני אתן דוגמה ממש...
updated.
לא כאיש, אלא סיטואציה שיכולה לקרות. עכשיו עומד מישהו על עדן החלון, אם אני לא אקבל כך וכך, אני אתאבד. עומד מישהו על עדן החלון ומאמין להתאבד, להזמין משטרה, שיקחו אותו להערכה של רופא.
עד שהמשטרה תבוא, אם הוא רוצה להתאבד, הוא יעשה את זה.
לתפוס אותו פיזית אם אפשר, כמובן. אנחנו מונעים מהבן אדם הזה את האפשרות לפגוע בעצמו בנקודה הראשונה. אתה לא עושה מה שהוא רוצה, אלא אתה מוביל אותו להערכה מקצועית. וגורמי מקצוע ידעו להפנות אותו או לטיפול פסיכולוגי, או לטיפול פסיכיאטרי, או להתמודדות במסגרת קבוצה טיפולית. יש מספיק ערוצי טיפול וערוצי עזרה לבעיות האלה. הרי אדם לא מאיים באובדנות כי טוב לו.
ברשותך, דוקטור בורנשטיין, אני חושב שבן אדם שמאיים על התאבדות כרצון לסחיטה, זה אומר שהבן אדם הזה צועק לעזרה.
לאיזה שהיא עזרה.
זה בדיוק האמירה שהוא לא מאיים כי טוב לו. לא דווקא
הכסף שהוא מבקש, ולא דווקא החפץ שהוא רוצה, אלא יש פה משהו עמוק. יש פה משהו עמוק שהוא רוצה, ואני חושב שזה מה שצריך לעשות, פשוט, קודם כל, לא לזלזל באמירות כאלה. אני מכיר סיפור על מישהי שהייתה מגיעה למרכז הרפואי שהיא באה, היא הייתה מטופלת, והייתה כל פעם אומרת, ואומרת, ואומרת, ויום אחד באמת היא באה ועשתה את זה. אסור באמת לזלזל בדברים האלה. אבל כן חשוב להפנות את הבן אדם במהירות, ככל שניתן, לאיש מקצוע שבאמת יראה מה קורה איתו.
טוב, דיברנו הרבה על נושא של סימנים. כפי שידוע למי שעוסק בתחום, אנשים שהם בדיכאון מג'ורי, בדיכאון עמוק, אנשים שאין להם יכולת לראות את התקווה כבר. מה אנחנו אומרים לבן אדם שאין לו אני אומר בקנייני נפשו, מת לו היכולת לראות תקווה? מה עושים עם בן אדם כזה? מה אפשר להגיד לו?
מה שאני אומר למטופלים שאני רואה או בחדר מיון או במחלקות, זה שכרגע אני מבין שאתה לא רואה תקווה. אבל את המחשבות האלה שיש לך לקחת את החיים שלך, תוכל ליישם בנקודות זמן אחרות. אני מבקש ממך את ההזדמנות. תן לי את משך הזמן הזה לטפל.
אני לא יכול לסבול יותר. מה זה תן לי את הזמן? אני לא יכול לסבול יותר. אתה עומד מבחוץ ומבקש ממני שסובל כבר 30 שנה, לתת זמן. 30 שנה נתתי, נגמר, די, לא יכול יותר. מה אתה עונה לו?
במה טופלת ב-30 שנה האלה?
בהכל. עשיתי הכל.
אתה בא ומסביר שלאורך אותם 30 שנה, בין אם הוא ראה את זה ובין אם לא, יש במהלך חיים של אדם רגעים שראוי לחיות עבורם. אתה מצביע על המקומות שבהם יש לו למה לחיות.
יפה, זאת אומרת, אתה אומר, אם בן אדם לוקח את כל ה-30 שנה כמכלול, הוא סובל, אבל אם אתה מפרק לו את זה קצת לנקודות, אתה מראה לו, פה היה טוב, יש לך אישה טובה, ילדים טובים, יש לך נכדים, זאת אומרת, אתה יכול להראות לבן אדם ולהעיר לו את הזוויות האולי קצת אחרות בתוך הקושי, אתה לא מתעלם מהקושי שלו, אתה לא אומר לו, אתה לא סובל.
והוא סובל, מה זה אתה לא אומר לו? תראה, הייתה אצלי במיון גברת, אישה מבוגרת, אם לא עלינו מחלה ממארת, שבן אחד שלה נפטר מאי ספיקת כליות אחרי שהיא תרמה לו כליה, ולבן השני גוסס עכשיו מאי ספיקת כליות, והיא כבר לא יכולה לעזור לו.
השם ירחם.
והיא רוצה להתאבד. ואתה יושב מולה במיון, קצת קשה לך להתמודד עם האמירות האלה, אתה לא יכול לעולם לחוות את הקושי שהיא חובה, ואתה בא ומחפש. אז אתה מגלה שבעוד 4 חודשים יש לנכד בר מצווה. לא תרצי להיות בבר מצווה של הנכד?
בוא תעשי את זה אחרי הבר מצווה.
בואי נתחיל טיפול עד הבר מצווה. אתה מושך באיפה שיש.
יפה. אתה יודע שכתוב בגמרא שרבי יוחנן היה מסתובב עם העצם של הבן ה-12 שהוא איבד, ומנחם עם זה אבלים, ואומר להם, אני איבדתי 12 ילדים, ומראה להם את העצם של הבן ה-12. זאת אומרת שלפעמים ככה אנשים באמת סובלים סבל רב, ואתם, כל אנשי המקצוע, בעיקר הרופאים שעומדים מול ההתמודדות הזאת, אתם מצילים נפשות פשוטו כמשמעו, בלי גחמות, בלי מילים יפות, בלי מילים גבוהות. כל אדם שדוקטור בורשטיין הצליח למתוח ולמשוך עוד 4 חודשים, ואחרי 4 חודשים עבר לבן אדם הרצון והמרה השחורה, והוא הצליח למשוך הלאה, זו הצלת חיים. שימון, כמובן, אנחנו כל עובדי בית חם שעוסקים בנושא של שיקום, של תעסוקה, של מתן משמעות לחיים של בן אדם, גם אם הוא חולה, זו הצלת נפשות ממש, וברוך השם, אנחנו זוכים בבית חם לעשות את זה כל יום ל-750 אנשים במערך השיקום, ולעשרות אלפי אנשים בעשרת המרפאות של בית חם. אני מבקש להודות לכם מאוד, דוקטור בורשטיין.
תודה לך.
תודה. ושימון, שבאתם לתוכנית, תודה גדולה ליוסי אייזנטל, לדוד קליגר, שעשו את השידור הזה, ולכם המאזינים, תודה לכל מי שעלה לשידור, ליל מנוחה.